אנחנו בפרק ז', נכון? התחלנו את פרק ז', בואו נחזור מהר להתחלות ונתקדם. פרק שביעי במחיצה ועניינה. הרבה יימצא במדרשות ובאגדות ויש מהם בגמרא, שיש מן הנביאים מי שיראה השם יתברך מאחרי מחיצות רבות, ומהם מי שיראה הוא מאחרי מחיצות מועטות, לפי קרבתם אל השם יתברך ולפי מעלתם בנבואה. כן, לפי מידת הקרבה, לפי המעלה בנבואה, לפי זה מספר המחיצות. עד שאמרו משה רבינו עליו השלום ראה השם יתברך מאחרי מחיצה אחת בהירה, כלומר מזהירה, והוא אמרה מסתכל באספקלריה המאירה. ואספקלריה שם המראה הנעשה מגוף המזהיר כשועם וזכוכית, כמו שהתבאר בסוף כלים. אז הרמב״ם בפירוש המשניות שלו, מסכת כלים, הוא כותב שמה, אספקלריה זה מופיע באות ב' בזה, זה לשון רבנו פירושו שם, אספקלריה הוא המסך הנעשה כדי שירו מאחורה בצורות, והיא לפי דעתי מילה מורכבת. ספק לראייה, זה אספקלריה, ספק לראייה. הכוונה היא ראייה מסופקת ומשובשת. וזהו שהאיש הנראה מאחורי המסך מזכוכית או משוהם או מדבר בהיר זולתם אינו נראה במקומו המבט, האמיתי, כמו שהתבאר בחוכמת המבטים אופטיק בלעז. כן, זה בסדר, אתה רואה אותו, אבל לא רואה אותו בדיוק במקום הזה, כי הזכוכית הזאת היא לא, היא מטשטשת את זה, כן? אז הדמות, קרניים נשברות. והכוונה בזה העניין, מה זה אותה אספקלריה? הכוונה בזה העניין מה שאומר לך, והוא שאנחנו בערנו בפרק השני, שהמעלות מהן מעלות שכליות, ומהן מעלות המידות, וכן הפחיתויות, מהן פחיתויות שכליות, כשכלות ומיעוט ההבנה, ודוחק התבונה, ומהן פחיתויות המידות, כרוב התאווה והגאווה, הרוגז והכעס והעזות, ואהבת הממון והדומה להן, והן רבות מאוד. נכון? דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שיש בנפש, בנפש האדם, חמישה חלקים, נכון? יש את הכוח השכלי, והכוח המדמה, והכוח המרגיש, והכוח הזן, נכון? ומה עוד היה? הכוח ה...
נפש. כוח?
מה?
כוח הנפש.
בנפש, לא, יש את הכוח השכלי והכוח המרגיש, הכוח המדמה, הכוח הזן והכוח המתעורר, נכון? כוח הרצון. אז יש לנו את חמש לחלקים האלה, ואיפה שייך מעלות ופחיתויות? בשכליות ובמידותיות, במידות, שני הדברים האלה. אז מעלות שכליות זאת אומרת שלאדם יש כוח הבנה שהוא טוב מאוד, כן? גם מצד מה שהוא למד, גם מצד שהוא מסוגל, מה שהוא מסוגל ללמוד, ואותו דבר להפך, פחיתויות, וגם במידות, יש מעלות של מידות, כן? למשל, כובש את יצרו, אדם שהוא שמח בחלקו, וכן הלאה, כן? נדיבות, מה שדיברנו הרבה עד עכשיו, ויש את ההפך, כן? תאווה וקנאה ורוגז וכו' וכו'. ואילו הפחיתויות כולן, בין השכליות ובין המידותיות, הן מחיצות המבדילות בין האדם ובין השם יתברך. מאמר הנביא מבאר זה, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. יאמר שאבונותינו, והן אילו הרעות כמו שזכרנו, הן המחיצות המבדילות בינינו ובינו יתברך. אז האבונות הן המחיצות. תשימו לב דבר מעניין. הרמב״ם מדבר על מחיצות, שמחיצות אצל הנביאים, כן, שמפריעות להם בנבואה. הפסוק הזה, כי אם אבנותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, לא נאמר דווקא על הנביאים, זה נאמר על כולנו, נכון? אז בעצם מה שהרמב״ם אומר זה שאותן מחיצות שמבדילות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הן מחיצות שעליהם אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הנביא, נכון? זה מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו בסוף הפעם שעברה, שזה הקשר שבין הפרק הזה לבין כל מה שלמדנו עד עכשיו. זאת אומרת, הרמב״ם מסיים את ההקדמה למסכת אבות, כמעט מסיים אותה בנבואה, נכון? ושאלנו מה הנבואה קשורה לכל מה שדיברנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על זה שאדם צריך להשליט את השכל שלו על המידות וכולי, בכל דרכי חדאיו. מה זה קשור לנבואה? הרמב״ם פשוט אמר לך, זה ההמשך. זאת אומרת, זה המסלול שאליו אתה אמור להגיע, זה מסלול שמביא אותך לנבואה, אם אתה, ברגע שאתה שלם בזה. עוד מעט אנחנו נראה את זה בצורה יותר בולטת, יותר משמעותית. בסדר? אז לכן המחיצות שעליהן אנחנו מדברים, אלה המחיצות ששייכות לכולנו, המחיצות שלמדנו עליהן עד עכשיו, בשמונה פרקים. ודא אומר שכל נביא לא נתנבא אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן, כלומר המידות המשמעותיות ביותר, החזקות ביותר. והוא אומרם, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. וחכם הוא כולל כל המעלות השכליות בלי ספק. ועשיר הוא ממעלות המידות, רצוני לומר ההסתפקות, להסתפק במועט, מפני שהם קוראים המסתפק עשיר. והוא אומרם בגדר עשיר, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. רצונו לומר שיספיק לו במה שהמציא לו זמנו ולא יכאב, כן, לא יכאב לו במה שלא המציא לו, כן, לא כואב לו על מה שהוא לא הצליח להשיג, אלא הוא שמח במה שיש לו. זה העשיר. וכן גיבור הוא גם כן במעלות המידות, רצוני לומר שינהיג כוחותיו כפי הדעת והעיצה, כמו שבאמרנו בפרק החמישי, והוא אומרו איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אז מה בעצם אומר הרמב״ם? כשחזל אמרו אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, אז בחכם הם בעצם אמרו את כל מעלות השכליות, גיבור ועשיר זה מעלות המידות, אבל זה לא כל מעלות המידות, אלא זה המידות המשמעותיות. ואז שאלנו למה במעלות השכליות אנחנו צריכים את כל המעלות השכליות, ובמעלות המידותיות מספיק לי רק חלק, המידות המשמעותיות, נכון? שאלנו את זה אז, אנחנו ננסה לענות על זה עוד מעט. אומר הרמב״ם, ואין מתנאי הנביא שיהיו אצלו כל מעלות המידות, עד שלא תפחיתה או פחיתות. כן, אל תחשוב שנביא צריך שיהיה לו את כל מעלות המידות ושלא תהיה לו שום פחיתות. שרי שלמה המלך עליו השלום, מעיד עליו הכתוב, בגבעון נראה השם אל שלמה, כתוב שהוא היה נביא, ומצינו לו פחיתות מידות, והיא רוב התאווה, בביאור הרבות נשים, מה שהכתוב אומר. וזה מפעולות תכונת רוב התאווה. ואמר מבואר, הלא על אלה חטא שלמה. וכן דוד המלך עליו השלום, כן, היה נביא, אמר, לי דיבר צור ישראל. הנה, דוד המלך אומר שהוא התנבא. ומצאנו אותו בעל אכזריות, מצאנו אותו אדם כעסן. אף על פי שלא שימש בקים בעובדי גילולים ובהריגת הכופרים, והיה רחמן לישראל. אבל בא בבואו בדברי הימים שהשם יתברך לא הרשהו לבנות בית המקדש, ולא היה ראוי בעיניו לזה לרוב מה שהרג, בגלל כל מה שהוא עשה, בגלל האכזריות שבו. לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לבנות בית המקדש, אמר, אתה לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. רק שלמה הוא זה שיבנה את בית המקדש. אז רואים שהייתה לו פחיתות במידות. ומצאנו באליהו זכור לטוב מידת הרגזנות. ואף על פי ששימש בה בכופרים ועליהם היה כועס, אבל אמרו החכמים שהשם יתברך לקחו ואמר לו שאינו ראוי למשול בבני אדם ולהיות להם לכהן, מי שיש לו קנאה כמו שיש לו, כי ימיתם. כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא יכול למשול על בני אדם, אתה לא יכול להיות כהן לבני אדם, מנהיג לבני אדם, מכיוון שיש בך כעס. מה יקרה אם יכניסו אותך יותר מדי? אתה עלול להרוג אותם ברוב כעס. אוקיי, אז רואים שהייתה בו פחיתות מידות. וכן מצינו בשמואל שפחד משאול. כן, איך אלך ושמע שאול והרגני, למרות שהגמרא אומרת שיש לזה הצדקה. נכון, הגמרא שואלת, הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקין. אז מה פתאום שמואל פחד? והתשובה היא במקום דשכיח חזק, השני. אז אם ככה, אז בסדר, אז הגמרא הסבירה שזה בסדר. אבל הכוונה היא אחרת, הגמרא הסבירה שאין בזה איסור. אם אני אומר ששלוחי מצווה אינם ניזוקין, אז כששמואל פחד זה חיסרון באמונה. זה חיסרון באמונה, רק הקדוש ברוך הוא הבטיח שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אתה לא מאמין בריבונו של עולם? אומרת הגמרא, לא, איך דשכיח חזק השני. לכן, זה לא פגם באמונה. אבל בכל אופן, הפחד זה משהו שיש בו פחיתות מידות. כן? עדיין לא היית צריך לפחד. בסדר? אז ממשיך הרמב״ם ואומר, אז מצינו בשמואל שפחד משאול, וביעקב שפחד מפגישת עשיו. מעניין. כן, למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, גם על זה חז"ל שואלים. מה פתאום אתה פוחד? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיחזיר אותו, ויחזיר אותו בשלום, והכל יהיה בסדר וכו'. ממה הוא פחד? אז חז"ל אומרים שהוא פחד, שמה אני לא ראוי לזה, שמה החטא יגרום לזה וכו'. אם כל זה הרמב״ם אומר, זה פחיתות מידות. לא היית צריך לפחד. אילו עמידות וכיוצא בהן, הן מחיצות בין השם יתברך עם הנביאים עליהם השלום. ומי שיש לו שתי מידות או שלוש מהן בלתי ממוצעות, כמו שבארנו בפרק הרביעי, נאמר בו שראה השם יתברך מאחר שתי מחיצות או שלוש. אוקיי? אומר הרמב״ם, ולא תרחיק, ערב טוב, ולא תרחיק היות חסרון קצת המידות ממעט מדרגת הנבואה. כלומר, אל תחשוב שהעובדה שיש איזשהו פגם במידות, זה גורם לחיסרון בדרגת הנבואה. אל תחשוב שזה דבר שהוא לא מובן, דבר שהוא לא הגיוני. שאנחנו מצינו קצת פחיתות המידות, ימנעו הנבואה לגמרי, לגמרי. הכעס. אמרו כל הכועס, אם נביאו נבואתו מסתלקת ממנו. והביאו ראיה מאלישע שנסתלקה ממנו הנבואה כשכעס, עד שהסיר כעסו, והוא אמרו, ואתה קחו לי מנגן. ובעבור ההנחה והדאגה של יעקב, אבינו עליו השלום, כל ימי התאבלו על יוסף, נסתלקה ממנו רוח הקודש, עד שנתבשר בחייו, עד שהוא קיבל את הבשורה שיוסף עדיין חי. ואז אמר ותחי רוח יעקב אביהם, ואמר המתרגם, ושרת רוח נבואה על יעקב אבוהון. כן, רוח הנבואה חזרה אליו. אז הנה אנחנו רואים שבאמת יש פגם במידות כזה, כמו כעס או עצבות או דבר כזה, שבאמת מסלקים את הנבואה לגמרי. אז לכן אומר הרמב״ם, אז אל תחשוב שזה לא הגיוני שפגם במידות יגרום לאיזשהו חיסרון בנבואה. ולשון החכמים, אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. עכשיו פה אני שואל שאלה. למה דווקא שאדם יחשוב שפגם במידות זה לא הגיוני שזה יפגום בנבואה? למה שלא נגיד שאדם יחשוב באותה מידה גם שפגם במידות השכליות? פגם במעלות השכליות זה משהו שפוגם בנבואה. הרמב"ם צריך לכתוב ככה, ולא תרחיק היות חסרון קצת המידות ממעט מדרגת הנבואה, או היות חסרון קצת מהמעלות השכליות ממעט בנבואה. נכון? ואז שהרמב״ם יביא הוכחה גם לזה וגם לזה. הנה אתה רואה שברגע שיש פגם במידות אז יש סילוק של נבואה, וגם כאשר יש פגם בשכליות אז הנה גם כן יש סילוק של נבואה. זה לא כתוב כאן. הרמב״ם אומר שהשאלה הזאת תהיה רק על פגם במידות, בכלל לא על פגם בשכליות. כאילו זה ברור לנו שאם יש פגם בשכליות אז ממילא יש פגם בנבואה. נכון? רואים את זה ברמב״ם? כן? אז השאלה היא למה הרמב״ם פה מתכוון. אני מוסיף את השאלה הזאת למה ששאלנו קודם, על המידות השכליות, על המידות ועל השכליות, ואנחנו ננסה עוד מעט לענות על הכל ביחד. ממשיך הרמב״ם ואומר, זה עכשיו הסיום של הפרק, וכאשר ידע משה רבינו עליו השלום, שלא נשארה לו מחיצה שלא הסיר אותה, וכי נשלמו בו מעלות המידות כולן, והמעלות השכליות כולן, משה רבנו ידע שיש לו את כל מעלות המידות ואת כל המעלות השכליות. פה זו שאלה, באמת היו לו את כל המעלות, את כל מעלות המידות? למה משה רבנו לא נכנס לארץ לפי הרמב״ם? בגלל מי מריבה, נכון? איך הרמב״ם מסביר את זה? מה היה החטא שלו?
כלומר כעס.
נכון, שהוא כעס, הוא כעס שלא כדין, שהוא אמר שימון האמורים והקדוש ברוך הוא לא כעס בכלל. אז הנה אתה רואה, משה רבנו כעס. נו, אז הנה, אתה רואה שיש לו פגם במידות. אבל כנראה שהרמב"ם מתכוון להגיד, הכעס הזה היה כעס חד פעמי. זה לא, על דוד המלך למשל, שהוא מדבר על כעס, הוא מדבר על בעל אכזריות. כן? בעל אכזריות, בעל תאווה. אנשים כאלה שבאופן קבוע יש להם את זה. משה רבנו זה רק היה משהו חד פעמי. בכל אופן, אז משה רבנו, כיוון שהוא השיג את כל מעלות המידות וכל המעלות השכליות, הוא ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו, אחר שלא נשאר לו מונע. כיוון שלא נשארה שום מחיצה, שום אספקלריה, כן? שום דבר שמפשטש את האספקלריה, אז ממילא הוא רצה להשיג את מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו, ואמר, הראיני נא את כבודך. והודיעו השם יתברך שאי אפשר לו זה. למה? בהיותו שכל נמצא בחומר. רצונו לומר, משה הוא אדם, כיוון שאתה אדם ואתה נמצא בתוך הגוף השכלי שלך, והוא אמרו, כי לא יראני האדם וחי. הנה לא נשארה לו בינו ובין השגת הקדוש ברוך הוא על אמיתת מציאותו, אלא מחיצה אחת בהירה, והוא השכל האנושי שאינו נבדל. זאת המחיצה. וגמל אליו התברך חסד, הקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד עם משה רבינו, בטט לו מן ההשגה, אחר ששאלה יותר ממה שהיה אצלו קודם שאלתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כן עשה חסד עם משה רבינו, ונתן לו משהו להשיג יותר ממה שהיה לו מקודם, והודיעו שתכליתה היא, כלומר, להשיג את מהות השם התברך, אי אפשר לו מפני שהוא בעל גשם. וחינה אמיתת ההשגה, הקדוש ברוך הוא קרא לזה בראיית פנים, כן? בסדר? כתוב שם, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה שאתה מבקש, זה מה שנקרא ופניי. זה אתה לא יכול לראות. כי האדם כשיראה פני חברו, תהיה אז בנפשו חקוקה צורתו, עד שלא יתערב לו עם זולתו, אפילו בשעה שאינו רואה אותו. אבל כשיראה אחוריו, אף על פי שהוא מכירו בראייה היא, פעמים יסופק עליו ויתערב לו עם זולתו. זה ההבדל. אם אתה רואה בן אדם מקדימה, אז אתה, הדמות שלו חקוקה אצלך, כן? הדמות חקוקה אצלך. הכל בסדר? הדמות שלו חקוקה אצלך. אני חושב, שימה, אני חושב שכן כדאי להדליק את המזגן. אם אפשר, מה? אם אפשר, כן? תודה. ברגע שאתה רואה את פניו של האדם, הדמות שלו חקוקה אצלך. גמרנו, אתה כבר לא תתבלבל יותר, לעולם. אבל ברגע שראית אותו מאחוריו, אז עדיין אתה יכול להתבלבל. אתה יכול, יש צורת הליכה מסוימת שהיא דווקא מתאימה לו, מבנה גוף מסוים שמתאים דווקא לו ולא לאחר. אבל עדיין זה לא משהו שהוא ברור, זה לא משהו שהוא... אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כן? לראות כביכול את מהות השם יתברך לא שייך. אבל את אחוריי, כן, השגה שהיא פחות בהירה, זה כן אפשר. הרמב״ם פה לא עושה את ה... לא עושה את, ה... את ההסבר, לא מסביר את ההסבר המדויק. מה זה בדיוק אחור ומה זה בדיוק פנים, הוא רק נותן איזשהו הבדל כמותי ביניהם, ביניהם עד כמה זה ברור ועד כמה זה לא ברור. אז הוא אומר, כן, השגתו יתברך על האמת, היא ידיעת השם יתברך מאמיתת מציאותו, מה שלא ישתתף במציאות ההיא זולתו מן הנמצאות. זאת אומרת, להבדיל, להבחין בין מציאותו של הקדוש ברוך הוא לבין כל שאר הנמצאות, בצורה מאוד מאוד מוחלטת, עד שימצא בנפשו מציאותו חזקה ונבדלת על מה שמצא בנפשו מציאות שאר הנמצאות. כן, שזה יהיה לך כל כך ברור שמציאותו של הקדוש ברוך הוא היא שונה לגמרי מכל שאר הנמצאים. הרמב"ם את הלכות יסודי התורה מתחיל בזה. כן, ביסוד היסודות עמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי, והרמב"ם אומר מצוי כזה שהוא הנמצא האמיתי ואין אף אחד אחר שנמצא כמציאותו. אולי אני אקריא לכם מההקדמה לפרק חלק, הרמב״ם שם כותב על היסודות, 13 העיקרים. אז הוא אומר, היסוד הראשון להאמין מציאות הבורא יתברך, והוא שיש שם נמצא שלם בכל דרכי המציאות, הוא עילת מציאות הנמצאים כולם, בו קיום מציאותם וממנו קיומם. כן? הוא זה שמקיים את מציאותם, בלעדיו אין כלום. ואל יעלה על הלב היעדר מציאותו, כי בהיעדר מציאותו נתבטלה מציאות כל הנמצאים, ולא נשאר נמצא שתתקיים מציאותו. וכל מה שזולתו מן השכלים, רצוני לומר המלאכים וגופי הגלגלים ומה שיש בתוכה ומה שלמטה, הכל צריכים במציאותם אליו. אתם יודעים, זאת אומרת, זה להבין, לתפוס, לא רק לתפוס, לראות, עוד מעט אנחנו נחדד את זה יותר, את הלראות הזה, שיש פה מציאות שהיא אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, זה מה שנקרא וראית את פניי. זה לא שייך. זה לא שייך. אבל משהו שהוא קצת פחות מזה, ואי אפשר, אומר הרמב״ם, אי אפשר לאדם להשיג זה השיעור מן ההשגה, אלא שהוא עליו השלום, משה רבנו השיג למטה מזה מעט, והוא אשר קינה ואמר וראית את אחוריי. ואני עתיד להשלים, זה העניין בספר הנבואה. לא, נדמה לי זה ספר שהרמב״ם מוצא לחבר, בסוף הוא לא חילר אותו, לא, אנחנו לא זכינו לראות אותו. טוב, בוא נגמור רק את הפרק. וכאשר ידעו חכמים זיכרונם לברכה ששני המינים האלו מן הפחיתויות, רצוני לומר השכליות והעמידות, הם אשר יבדילו בין השם יתברך ובין האדם, ובהן הוא יתרון מעלות הנביאים אחד על השני, אמרו על קצתם במה שראו מחוכמתם ומידותיהם, ראויים הם שתשרה שכינה עליהם כמו שרבנו עליו השלום. מכירים את הגמרא הזאת? מביא את זה פה בהערה בסוכה בדף כ"ח. 80 תלמידים היו לי לזקן, 30 מהם רואים שתשרה להם שכינה כמו שרבנו, 3 מהם רואים שתעמוד להם חמה כי יהושע בן נון. מכירים את זה? כן, גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל. כתוב על
הקבר של יונתן.
מה? כן, נו, אז הנה. גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם הלל הזקן, וזה באמת פלא. מה זאת אומרת? ראויים שתשרה להם שכינה כמו שרבנו. הרי אנחנו מאמינים שלא קם בישראל כמשה, לא, אין איזה. אז אומר הרמב״ם, מה הכוונה? הכוונה היא שכיוון שה מודד לדרגת הנבואה, פוטנציאל לדרגת הנבואה, זה מעלות המידות והמעלות השכליות. ברגע שראו, ברגע שראו אצל אותם תנאים את ה, את הדמיון למשה רבנו במעלות המידות והמעלות השכליות, אז אמרו שהם דומים למשה רבנו בנקודה הזאת, כן? שיש ביניהם דמיון. אז ודאי וודאי שהם בכלל לא באותה דרגה, זה פשוט מה שאומר הרמב״ם. ולא ייעלם ממך עניין הדמיון שהם דימו אותם בו, לא שישבו מלב חליל, כן? הם לא שווים, הם דומים. יש איזשהו, יש איזשהו דמיון ביניהם, אבל, אבל ודאי וודאי שאין שם שוויון. וכן אמרו על אחרים, כי יהושע בן נון על הצד אשר זכרנו, וזה העניין אשר כיוונו לבאר בזה הפרק. אוקיי, טוב. אז עכשיו בואו, בואו ננסה להבין את העניין. אז מה אומר לנו הרמב״ם? הרמב״ם אומר שיש, שיש, ההבדל שבין דרגות הנבואה מאחד לאחד, וזה מה שנקרא המחיצות, או אספקלריה שאינה מהירה, זה המידות. המידות והמעלות השכליות. והרמב״ם כותב שכדי שאדם יהיה נביא, אז הוא צריך שיהיה לו את כל המעלות השכליות, כן? ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן. אז שאלה ראשונה שאלנו, למה בשכליות צריך את הכל ובמידות מספיק רוב? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הרמב״ם אחרי זה כותב, אל תרחיק, אל תחשוב שזה לא הגיוני שברגע שיש לו פגם במידות, אז זה ממילא פוגם בנבואה. לא, מצאנו כזה דבר. מצאנו שכעס מסלק את הנבואה, מצאנו שעצבות מסלקת את הנבואה. מצאנו את הדבר הזה. למה הרמב״ם שואל את זה דווקא על המידות ולא על השכליות? אוקיי? ובסוף, לסיום, להבין את העניין של משה רבינו. משה רבינו, המחיצה היחידה שנשארה לו זה העובדה שהוא בעל שכל, נכון? וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז אני רוצה שננסה להבין את הדבר הזה דרך שני מקומות שבהם הרמב"ם מתייחס לנבואה. האחד זה בהלכות יסודי התורה, והשני זה במורה נבוכים. אוקיי? אז אולי נתחיל במורה נבוכים. הרמב"ם במורה נבוכים בחלק ב' פרק למדוו. הרמב"ם מדבר פה על מה זה נבואה. הוא כותב מה זה נבואה, והוא אומר ככה: דע כי אמיתת הנבואה ומהותה הוא שפע השופע מאת השם יתהדר ויתרומם באמצעות השכל הפועל, באמצעות השכל הפועל על הכוח ההגיוני תחילה ואחר כך על הכוח המדמה. ככה הרמב"ם כותב: שפע ששופע מהקדוש ברוך הוא באמצעות השכל הפועל על הכוח ההגיוני תחילה ואחר כך על הכוח המדמה. הוא אומר, וזוהי רום מעלות האדם ותכלית השלמות שאפשר שתימצא למינו. מה הכוונה? מה זאת אומרת? שפע ששופע על השכל באמצעות הכוח ההגיוני ואחרי זה הכוח המדמה. אז הרמב״ם אחרי זה מסביר לנו קצת יותר מה זה אומר באמצעות הכוח המדמה. הוא מדבר על זה שהחזל הרי ישבו בין החלום לבין הנבואה, נכון? חלום אחד מ-60 בנבואה, או חלום זה נובלות של נבואה. אז הרמב"ם אומר, החזל לא היו משווים בין שני דברים שהם לא שייכים לאותו סוג. רואים שחלום ונבואה זה בעצם אותו עניין. והוא אומר ככה: הנה הודיענו התעלה אמיתת הנבואה ומהותה, והשמיענו שהיא שלמות הבאה בחלום או במראה, ומראה נגזר מן רעה, לראות. והוא שיגיע לכוח המדמה משלמות הפעולה עד שרואה את הדבר כאילו הוא מבחוץ, ויהיה הדבר אשר הוחל ממנו כאילו בא לו על דרך התחושה החיצונית. מה זאת אומרת? נאמר ככה, כשאנחנו ערים במשך היום ואנחנו רואים משהו, אז מה שאנחנו רואים בדרך כלל אצל אדם נורמלי, זה לא דמיון. זה לא סתם דמיון, נכון? אלא אני רואה את זה. אני רואה, יש פה איזושהי חוויה חיצונית. מישהו מדבר אליי, מישהו אומר לי. וברגע שמישהו מדבר איתי, אז ברור לי שהוא דיבר איתי, נכון? זה לא, כן, דמיינתי שמישהו מדבר איתי. זה לא ככה. אלא בצורה ברורה הוא דיבר איתי. עכשיו, מה קורה ברגע שאני רואה מישהו שמדבר איתי? יש פה בעצם שני דברים. זה בא בבת אחת, אבל זה שני דברים. הדבר האחד הוא שהשכל שלי, הדעת שלי, כן? תופסת, מקבלת איזשהו מידע. נכון? בסדר? זה מקבל איזשהו מידע. אבל זה לא רק זה. המידע הזה הוא לא רק בשכל. זה לא רק משהו אינטלקטואלי. המידע הזה הוא משהו שהוא גם חווייתי, נכון? זה משהו שהוא חווייתי, כי אני רואה אותו, אני מדבר איתו, אני שומע אותו, אני מרגיש אותו, וככה כל החושים שלי, כל החושים שלי הם משתתפים בדבר הזה. יש? בסדר? זה ההבדל בין אם אני קורא למשל בספר ואני חושב איזושהי מחשבה מסוימת, לבין אם אני מדבר עם מישהו והוא אומר לי את זה. כשאני חושב מחשבה מסוימת, אז רק החלק האינטלקטואלי מתעסק בזה, נכון? אבל ברגע שאני מדבר עם מישהו, אז גם שאר הגוף, שאר הכוחות, כוחות הנפש שלי משתתפות בחוויה הזאת. אוקיי? מה זה אומר נבואה? נבואה בראש ובראשונה זה אומר שאני מקבל איזושהי ידיעה מלמעלה. בסדר? אני מקבל ידיעה מלמעלה. הפילוסופים טענו שנבואה היא בעצם השכלה. השכלה. ברגע שבן אדם מגיע עם השכל שלו לדרגה מאוד מאוד עליונה של השכלה, אז כמו שאומר הפילוסוף למלך כוזר בתחילת ספר הכוזרי, אז השכל שלך מתאחד עם השכל הפועל, נהפך להיות חלק מהשכל הפועל, ואז השכל שלך משכיל כל מיני דברים, כל מיני ידיעות, כל מיני, וזה נקרא נבואה. זה נקרא נבואה. לכן לפי הפילוסופים, השאלה אם אתה תהיה נביא או לא תהיה נביא, תלויה רק בך. כן? אם אתה תעבוד על השכל שלך טוב טוב, כוח ההשכלה שלך יהיה הכי טוב שרק אפשר, אז אתה תגיע לדרגה הזאת. אנחנו לא מאמינים בזה, זה לא נכון. והרמב״ם בהלכות יסודי התורה, כמה שהוא לקח חלקים מסוימים מהפילוסופיה, אבל אמרנו, הוא עשה להם גיור, נכון? הוא עשה להם גיור כהלכה. הרמב״ם כותב מפורש שהנביא זה מישהו כזה שהקדוש ברוך הוא מנבא אליו. ולכן גם אם אתה עושה את כל ההכנות ואתה רוצה להתנבא, אז אתה נקרא בני הנביאים, אבל אתה לא נביא. נביא זה אחד שהקדוש ברוך הוא בפועל מנבא אליו. אז מה ההבדל? זה לא רק שיש לי השכלות וידיעות ומחשבות ודברים כאלה, אלא אני רואה. אני רואה. זאת אומרת שאני קולט את הידיעה הזאת מהקדוש ברוך הוא לא רק באמצעות האינטלקטואל, אלא גם באמצעות החוויה. החוויה זה מה שנקרא הכוח המדמה. אתם זוכרים, דיברנו על זה בפרק הראשון ברמב"ם. מה זה הכוח המדמה? כוח המדמה, הדמיון, זה הכוח ששומר את כל החוויות שאני עובר עליהם. זוכרים? אמרנו, אם אני רוצה למשל לדמיין מטוס שטס בשמיים ומוחא כפיים ומכין כוס קפה, נכון? אפשר לדמיין את זה. נכון? איך אני יכול לדמיין את זה? בגלל שהדמיון הוא בעצם, אני לוקח את החוויה שיש לי, את התמונה שיש לי ממטוס שטס, ואת התמונה שיש לי ממחיאות כפיים, ואת התמונה שיש לי מלהכין כוס קפה, ואני יכול לעשות אחד על השני, והנה זה נמצא. אתה אז התווכחת איתי על זה, נכון? אמרנו שבדמיון אין טיפה של שכל, נכון? ובשכל אין טיפה של דמיון. זהו. אז הדמיון זה בעצם החוויה. הוא כוח שיותר שייך למערכת הגשמית. ואני נפגש עם זה. אומר הרמב״ם, הנבואה זה משהו, שפע, השופע מאת השם באמצעות השכל, הפועל על הכוח ההגיוני תחילה, על האינטלקטואל, ואחר כך על הכוח המדמה. כן? ולכן מה זה אומר? שזה מגיע לכוח המדמה משלמות הפעולה, שרואה את הדבר כאילו הוא מבחוץ. כאילו הקדוש ברוך הוא, המלאך, או מי שזה לא יהיה, מדבר איתך. ויהיה הדבר אשר הוכל ממנו, כאילו בא לו על דרך התחושה החיצונית. בסדר? כאילו שאנחנו מדברים, ממש כמו שאנחנו מדברים, ולכן זה ברור לנביא לחלוטין שהוא ראה את זה. רבי יהודה הלוי קורא לזה עין פנימית. אנחנו עם העין שלנו רואים את הדברים החיצוניים, את העולם הגשמי. הנביא רואה, ממש רואה. רואה מראות אלוקים, זה העניין.
השני, זה לא צריך להיות ויכוח בין הפילוסופים.
מה?
ברמב"ם, נכון? זה שזה שייך גם לשכל וגם
לכוח המדמה, אני לא יודע. אני לא יודע אם הפילוסופים מסכימים לזה, שזה שייך לכוח המדמה. אני לא יודע. אדרבה, לדעתי לפי הפילוסופים זה שייך רק לאינטלקטואל. רק לחלק הזה. אבל אני לא בטוח בזה.
אבל זה שזה שייך לכוח המדמה, זה שייך בכלל לוויכוח או זה לא? כאילו זה הדבר ש...
לא, כי זה מראה שזה משהו שהוא חיצוני לך.
וזה חלק מהנתינה, חלק
נכון.
מזה שהקדוש ברוך הוא נותן
בדיוק,
לנו.
בדיוק, בדיוק.
כי אם זה היה רק השכל, זה לא היה נתינה.
כי אם זה רק השכל, אז זה יכול להיות שאתה הגעת לזה בעצמך. אתה חשבת את המחשבות, ואתה הגעת לכל ההבנות והידיעות, ולמדת והשכלת, והגעת לעוד ועוד ועוד. זה מה שהפילוסופים טענו. אבל ברגע שהנבואה הזה, שאתה רואה מישהו שמדבר איתך מבחוץ, המישהו שמדבר איתך מבחוץ, זה כבר תלוי בו, זה לא רק תלוי בך.
אז זה לא באמת קורה, או זה אולי כן קורה?
זה כן קורה, בטח זה קורה.
ואלף
אחוז, אלף אחוז, זה קורה.
הוא ממש רואה.
ודאי. זה שאתה ואני לא רואים את זה, זה כי העיניים שלנו לא בדרגה כדי לראות את זה. אבל הוא רואה את זה.
וזה העובדה שאתה
שבאחר נותן. נכון, בדיוק.
חשבתי שהרמב"ם שפירש כל פעם שיש מלאך בתורה, זה נבואה.
בסדר.
אז הוא אומר את זה כאילו זה לא קרה,
זה לא קרה במציאות הפיזית. הוויכוח של הרמב"ם עם הרמב"ן על המלאכים של אברהם אבינו וכל זה, הכוונה היא, הוא אומר, הם לא התגלו בפועל בעולם הפיזי. זה היה מראה נבואי. בסדר. אבל במראה הנבואי הם התגלו. הם היו שם, בסדר. כן. נכון. אז מה הוויכוח של הרמב"ן איתו? הרמב"ם כותב שעם יעקב אבינו, עם שרו של עשיו, עם המלאך, זה היה מראה נבואי. אז הרמב"ן אומר, נו, אז לכן הוא יצא צולע. אדם צולע ממראה נבואי. בסדר, זה הציר של הוויכוח. אבל גם לפי הרמב"ם, במראה הנבואי ודאי שזה היה.
כן, זה היה, אבל זה
כן, נכון,
לא
נכון.
מציאות שלנו.
נכון, אבל זאת מציאות. עכשיו, הרמב"ם אומר ש... אומר ככה, ואחר הקדמות האלו דע שאם היה אחד מבני אדם עצם מוחו בעיקר יצירתו בתכלית האיזון בזוך החומר שלו ומזוגו המיוחד בכל חלק מחלקיו ובכמותו ותנוחתו ואין לו שום מעצור מזגי מחמת עבר אחר. את זה הרמב״ם כותב כדי שהכוח המדמה יהיה במצב השלם שלו. הרי הכוח המדמה זה כוח שהוא בעצם תלוי במצב הגוף של האדם. אם הדמיון של האדם הוא בסדר, או שהדמיון של האדם הוא לא בסדר. אז זה תלוי באיזונים הגופניים שיש לאדם, כן? הביולוגיים שלו. אז אם האדם הזה הוא אדם שהוא מאוזן מבחינת הכוח המדמה שלו, וגם שאותו האדם למד והחכים עד שיצא מן הכוח אל הפועל, ונעשה לו שכל אנושי בשלמותו ותמותו, כן? הוא למד והחכים והשכל שלו במצב הכי שלם שלו. ומידות אנושיות טהורות מאוזנות, והיו כל תשוקותיו לידיעת סודות המציאות הזו וידיעת סיבותיה, ומחשבתו תמיד משקיפה על הדברים הנעלים, והתעניינותו אינה אלא בידיעת השם, וההתבוננות בפעולותיו ומה שראוי שתהיה הדעה בכך, הוא כבר השבית מחשבותיו, הוא ביטל תשוקותיו לדברים הבאמיים, כלומר החשבת הנעת המאכל והמשתה והתשמיש, כללו של דבר כל חוש המישוש שבר אריסטו בספר המידות ואמר שהוא חרפה לנו, ברגע שאדם הגיע למצב הזה, הרי האדם אשר אלה תאריו, אין ספק שבעת שיפעל כוחו המדמה, אשר הוא בתכלית השלמות האפשרית, וישפע עליו מן השכל כפי שלמותו העיונית, הרי לא ישיג כי עם דברים אלוקיים מופלאים מאוד, ולא יחזה זולת השם ומלאכה, ולא יחשוב ולא תושג לו ידיעה, אלא בדברים שהם השקפות נכונות והנהגות כלליות להישרד מהאדם זה עם זה. מה הוא מתכוון להגיד? מה בעצם ככה? אנחנו צריכים בשביל הדבר הזה שנקרא נבואה, צריך שלמות בשלושה חלקים. שלמות בכוח המדמה, שלמות בשכל ושלמות במידות. למה? בואו נחשוב, לאן זה מכוון? לאן כל זה מכוון? הרי העניין של הנבואה זה שהנביא מקבל את הידיעה מהקדוש ברוך הוא, מהעולמות העליונים, אבל לא סתם בתור ידיעה, אלא שכל הכוח המדמה שלו, כל החוויה שלו, היא בעצם מתעסקת בזה. הוא חווה את זה, נכון? אז הרמב"ם אומר כך, אז קודם כל צריך שהשכל שלו כולו יתעסק בזה, כן? שזה מה שירצה להשכיל, זה מה שירצה להבין. אם השכל לא מתעסק בזה, אלא מתעסק בדברים שקשורים פה לעולם, לדברים גשמיים, אז מה לך ולזה? נכון? מה לך ולזה? זה האלף בית, האלף בית זה, זה, זה הכוח האינטלקטואלי. שהכוח ההגיוני שלך יתעסק דווקא בזה, דווקא בדברים האלה. אבל לא רק זה. צריך גם שלא יהיה שום דבר מהדברים הגופניים שלך שימשוך אותך להתעסק פה בעולם הזה. פה בעניינים הגשמיים. אתם מבינים? כי אם, אפילו אם כוח ההשכלה שלך הוא כוח מאוד מאוד טוב ושלם, אבל בסופו של דבר, בגלל המידות שלך, בגלל התאוות שלך, אתה כן מחובר לכאן, כן? ויש דברים שמכעיסים אותך, או יש דברים שאתה מאוד מתאווה אליהם, או דברים כאלה, אז בסופו של דבר הם מושכים אותך להתעסק בדברים ההם. אז עוד פעם, אתה לא כולך מחובר לשם. בסדר? המידות מאפילות, מלשון אפילה, חושך, הן מאפילות על, על, על ההשכלה שלך, על הדעת שלך, שתהיה דבוקה רק בריבונו של עולם. אוקיי? וכיוון שנבואה פירושה לא רק אינטלקט, אלא שכל החוויה שלך, גם הכוח המדמה שלך, כולו יהיה מחובר אל הקשר אל ריבונו של עולם, אז אתה צריך שכל כולך תהיה מחובר לשם. בסדר? מובן מה שאני אומר? אוקיי? לכן אומר הרמב״ם, אם הכוח השכלי לא שלם, כן? או אם יש פגם במידות, או אם יש פגם בכוח המדמה שהוא לא עובד כמו שצריך, כן? אז הנבואה לא יכולה ללכת כמו שצריך. והרמב״ם כותב בסוף, הנה, הוא אומר, וידוע כי שלושת העניינים הללו אשר כללנו, והם שלמות הכוח ההגיוני על ידי הלימוד, ושלמות הכוח המדמה מעיקר היצירה, ושלמות המידות בביטול המחשבה בכל התענוגות הגופניות וסילוק התשוקה למיני ההתגדלויות הטיפשיות הרעות, יהיו בהם, בכל שלושת העניינים האלה, יתרונות השלמים זה על זה רבים מאוד. ככל שאתה יותר שלם בעניינים האלה, ככה הנבואה שלך יותר טובה. ככל שאתה פגום, ככה הנבואה שלך פחות טובה. והוא אומר בסוף, וזוהי הסיבה העצמית הקרובה לסילוק הנבואה בזמן הגלות בלי ספק. למה בזמן הגלות אין נבואה? ולמה כשתהיה הגאולה תחזור הנבואה? אז אנחנו רגילים, מה זאת אומרת? יהודה הלוי, יצאו מארץ ישראל, חוזרים לארץ ישראל. הרמב״ם אומר, לא, הרבה יותר פשוט. הוא אומר, איזו עצלות או עצבות יהיו לאדם באיזה מצב שיהיה. שאנחנו בגלות, אנחנו במצב של עצלות, במצב של עצבות. אז יש בעיה במידות. אם יש בעיה במידות, השכל, הדעת, לא, 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 לא יכולה לבוא לידי ביטוי בצורה הכי שלמה שלה. יש, ברור? כן? עכשיו, אני רק אקריא לכם לשנייה אחת את השום של הרב ישראל התורה. ותסתכלו על זה אחרי זה. כדאי מאוד לראות את זה. הרמב"ם בפרק ז' מיסודי התורה מדבר על איך הנבואה עובדת. והרמב״ם חוזר על זה כל הזמן, ממש כל הזמן. אני אצלי ברמב״ם שלי הדגשתי את זה פעם אחר פעם. הרמב״ם כותב, מיסודי הדת לידע שהקל מנבא את בני אדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. למה צריך גיבור במידותיו? שלא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. מדגיש את העניין שצריך בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, רגע אחד, הנה, הוא מתאר אותו, דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה, טבור הארץ ודע מעין גודלו, מיד רוח הקודש הורה עליו. אדם שדעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב ומתבודדים. חוץ עם משה רבנו. איך זה כתוב פה? נו? כן. וכולם כשמתנבאים מבריהם מזדעזעים, וכוח הגוף קשל, ואשתונותיהם מתטרפות, ותישאר הדעת פנויה להבין מה שתראה. אתם רואים, זאת אומרת, כל התהליך של הנבואה זה מה? זה לפנות את כל המכשולים שרק אפשר, כדי שהדעת תהיה פנויה, והיא תוכל להשיג. להשיג עד כדי שגם הכוח המדמה משתתף בזה. אתם מבינים? אז מה היה ההבדל בין שאר הנביאים לבין משה רבנו? שאר הנביאים עדיין היו עסוקים בגוף שלהם. משה רבנו לגמרי לא. הרמב"ם אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לכם אור להם, שובו לכם לאוליכם, ואתה פה עמוד עמדי. שובו לכם לאוליכם, הכוונה היא תחזרו לגוף שלכם, כן? חז"ל אומרים לחזור לתשמיש המיטה, כן? אתה פה עמוד עמדי, משה רבנו פרש מהגוף שלו וזהו. זאת אומרת, העיקר של הנבואה זה הדעת, הדעת הפנויה להסתכל, לראות, לראות, זה הנקודה. לכן אומר הרמב"ם, בשביל להיות נביא אתה חייב שיהיו לך כל המעלות השכליות, בגלל שאם אין לך את כל המעלות השכליות, אז אין לך את האלף בית של נבואה, את הדעת. למה אני צריך את המידות? למה צריך את המידות? הרי בעצם העניין של הנבואה זה דעת, בשביל מה צריך מידות? אומר הרמב״ם, אל תרחיק את זה שפגם במידות יכול לפגום בנבואה. אל תחשוב שזה לא קשור. זה כן קשור, אתה יודע למה? בגלל שבן אדם שיש לו פגם במידות, כמה שהוא פגום במידות, זה משפיע על הדעת שלו. זה משפיע על הדעת שלו, כי הדעת שלו לא קשורה כולה בעניינים העליונים, אלא הוא קשור כאן. אז למה אני צריך לשלוט על המידות? זה מה שלמדנו בפרק ה', שאדם צריך לאזן את המידות שלו ככה שהדעת תשלוט עליהם. זוכרים? זו דרך האמצע, שהדעת שולטת תמיד על המידות, ויצרו לא מתגבר עליו אף פעם. זו בדיוק ההכנה לנבואה. זאת ההכנה. ברור? לכן צריך את כל המעלות השכליות, רוב מעלות המידות, ואז ברגע שיש את השילוב שלהם, אז אדם יכול באמת להתנבא כמו שצריך. מה שנשאר לנו עוד להסביר, ובזה נשלים את הפרק הזה, זה לגבי משה רבנו. מה זה המחיצה האחרונה הזאת? המחיצה האחרונה הזאת שנשארה. בסדר? אז אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה.